ודאי שיש. יש לכם פה. שלום וברכה קהל קדוש. נחלקו הדעות בעניין מהות הנשמה. או הנפש. איך שנקרא לזה. לא כך משנה המינוח. אבל מה שמתרחש בתוך האדם, החלק הזה שבתוכנו שאומר אני, מהו? האם החלק הזה שבתוכנו שאומר אני הוא ניצוץ אלוהי? או שמה הוא יצירה טבעית? כך שאנחנו אולי רק איזה חמור או קוף מפותח. אבל בסופו של דבר יציר הטבע במובן המוחלט. או שמה יש בתוכנו חלק אלוה ממעל, איזשהו ניצוץ עליון. הדבר הזה הוא לא פשוט, משום שהאדם חש בתוכו ניגוד. פעמים אני חש את עצמי כבעל חיים משוכלל. זה לא דבר רע. זה לא גנאי. הייתכן שאנחנו בסך הכל רק בעל חיים משוכלל. שיודע לפתח מחשבים, לשפוך טילים לירח, יכול להיות. אבל בסופו של דבר בעל חיים, מה קרה? וייתכן שאנחנו ניצוץ עליון, איזשהו מלאך שמבקר בעולם הזה, אולי למעלה ממלאך, שמבקר בעולם הזה, ויש לזה השלכות. השלכות למשל לגבי נצחיות הנפש, חיי העולם הבא. אם אני אומר שאני ניצוץ אלוהי, האפשרות שישלל ממני עולם הבא, שלא אוכל להגיע להישארות הנפש, היא אפשרות רחוקה מאוד. סתם אדם, כיוון שהוא בצלם אלוהים, שהוא ניצוץ עליון, הוא שייך לנצח. אם אני אומר שאני בעל חיים משוכלל, הסיכוי שלי להיות שייך לנצח הוא סיכוי נמוך מאוד. ייתכן מאוד שאני אמות כמו החתול. אין חתול שנדרס, כנראה אין לו חלק לעולם הבא. אז אולי גם אני חתול. זאת השאלה שהעסיקה הרבה מאוד את מוחותיהם של בני אדם במשך הדורות. הדבר הזה היה אפילו מחלוקת אצל חכמי יוון בעצמם, בין שני פרשנים של ספר הנפש לאריסטו, האחד אלכסנדר מפרודיסיה, השני תמיסטיוס. אלכסנדר מפרודיסיה אמר שהאדם הוא בהמה משוכללת, תמיסטיוס אמר שהאדם הוא ניצוץ עליון. איך אלכסנדר מפרודיסיה, איך הוא חשב שאפשר להגיע לחיי נצח? הוא אמר, אם האדם ישכיל, האדם יחכים, הוא יתחבר לשכל העליון, הנצחי האלוהי, מה שאחר כך קראו בשם השכל הפועל, הוא יהפוך לנצחי. אבל זה דורש מאמץ. אם הוא לא מתאמץ, לא משכיל ולא מחכים, אם הוא ישחית את דרכו, אז הוא לא יגיע לחיי העולם הבא. אם הוא יתאמץ, יגיע. וגם אצל חכמי ישראל מצאנו את המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם אומר שנפש האדם היא פוטנציאל, פוטנציאל של נצחיות. צריך לממש את הפוטנציאל. אם לא מממשים, מתים כמות הבהמה. אם כן מממשים, זוכים לחיי העולם הבא. ככה הרמב״ם. הרמב״ן לעומת זה אומר לא, הנפש היא אלוהית, יש לה חלק לעולם הבא מעצם טבעה. אז בשביל מה להתאמץ? להתאמץ כדי להגדיל את זה. כדי שיהיה עוד יותר. על כל פנים, אתם רואים שהמאבק הזה בתוך נפש האדם, הוא בא לידי ביטוי גם בעולם המודרני. וזה מאבק בין אלה הרואים באדם איזושהי מכונה משוכללת, זאת התפיסה שנקראת במחשבה הכללית פוזיטיביזם, שסבורה שבעצם המדע עתיד לפתור את כל השאלות הגדולות שהדת, הפילוסופיה והמוסר ניסו לתת להם תשובה במשך הדורות ולא הצליחו. המדע עתיד לפתור את כל הבעיות. זאת אמונה מיסטית אמנם, אבל זה מקובל בעולם, זה המחשבה הפוזיטיביסטית. יוצא לפי זה שאני סך הכל איזה מין מכונה, אמנם משוכללת, אבל מכונה. התפיסה האחרת היא התפיסה הקיומית, האקזיסטנציאלית, שרואה באדם איזושהי אישיות. אני מישהו. אם אני מישהו, זה לא ניתן לגימוד, אי אפשר לעשות רדוקציה של האני שלי. אני לא חלק מהטבע, אני אישיות. אז שאלה אם אני אישיות או ישות. האם אני סתם, ואז יוצא שהאישיות היא רק אשליה, או שאני אישיות, ואז הטבע הוא במידה מסוימת אשליה. המאבק הזה גם נמצא בספר בראשית, בין אלה שנותנים שמות ואלה שלא רוצים לתת שמות. אברהם אבינו, כשהוא חיפש מקורות חיים, חפר בארות, נתן להם שמות. רצה לראות שם אישיות. באו הפלישתים, עשו אותם סתם, סתמום. סתמום, שם, סתם. סתם. ויצחק חוזר וחופר, וקורא להם שוב שמות. כלומר, השאלה אם אני מישהו, או אם אני משהו, היא שאלה קרדינלית בנפש האדם. המאבק הזה יש לו מקור קדום מאוד, כבר אצל האדם הראשון, בין שני החלקים של האישיות שלו. בין החלק שלו שהוא נפש חיה, והחלק שלו שהוא עפר מן האדמה. יש, כן, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, אני עפר. עפר אתה ולעפרת שוב. אני עשוי מתפוחי אדמה, אכלתי צ'יפסים בחיים שלי. לעומת זה, יש בתוכי, ויפח באפיו נשמת חיים. והחלק הנקרא עפר התממש, קיבל צורה, קוראים לזה הנחש. ויש חלק בעליון שקרא הנפש. מה ההבדל בין נפש, בין נפש חיה, בין נפש לבין נחש? אם תעשו גמטריה, תראו שההפרש בין נפש לנחש זה 72. מה זה 72? החסד. החסד גובר על הטבע. זה היסוד של המוסר, המידה הראשונה של המוסר, מידת החסד. אז אתה לוקח נחש פלוס חסד, אתה מקבל נפש. אפשר לומר שזה הוויכוח שבין החוכמה היוונית לבין החוכמה הישראלית. החוכמה היוונית אומנם מכירה בערך של המוסר. יש ספרי אתיקה, האתיקה אל ניקומקוס של אריסטו, ספר חשוב מאוד, שחלקים גדולים ממנו משוקעים בספר שמונה פרקים לרמב״ם, ומשם עברו למסילת ישרים וכו'. כך שבבית המדרש אנחנו לומדים אריסטו כל יום, בלי לשים לב. אבל אריסטו לימד אותנו באתיקה אל ניקומקוס שיש מוסר. השאלה היא, מה זה המוסר? האם המוסר זה, אפשר לומר, התנהגות מוזרה של אחד היצורים בעולם, האדם, או שהמוסר מקיף את כל ההוויה כולה, כל הקוסמוס? הנטייה של היוונים היא לומר שמה שמנהל את העולם זה לא המוסר. מה שמנהל את העולם זה הטבע, אבל האדם הוא יצור משונה שימציא את המוסר כדי להתגונן. כן, המוסר, הנשק של החלשים מול איתני הטבע. למשל, אם זה ענק בא לתקוף גמד, מה יגיד לו גמד? חזק על חלשים, וופס, הוא נמס. נכון? כלומר, הענק פתאום אומר, וואו, סליחה, אני לא רציתי לדרוך עליך. אז זאת אומרת שהמוסר, אפשר לומר, זה משהו מאוד מתוחכם, כדי להתמודד עם איתני הטבע. זאת היא התפיסה היוונית. יוצא לפי זה שהטבע בכלל הוא אכזרי, או יותר נכון, אדיש, אבל המוסר זה איזה מין בועה שבתוכה נמצא האדם. לעומת זה, תורת משה מלמדת שלא כך, שהטבע גם הוא מתנהל כחלק מנוסחה מוסרית כוללת. ולכן, אם ישבו יווני ויהודי על ספסל אחד בסדרות המאירי, זה רחוב שאני מכיר בירושלים, ויעבור לידם צדיק, והצדיק יחליק על קליפת בננה וישבור את הרגל, יאמר היהודי, איך זה יכול להיות? הרי הוא צדיק. צדיק ורע לו? איך יכול להיות שהוא שבר את הרגל? היווני אומר, אתה לגמרי בתורף אתה. אתה לא מבין שיש פה חוק טבע. והוא, שכל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה, בן צדיק בן רשע, שובר את רגלו. מחלוקת מהותית בין, בשאלה האם קליפת הבננה הייתה צריכה להתחשב בנתון המוסרי שמדובר בצדיק או שלא. עבור היהודי זה שהמוסר לא פועל, לא פועל לפחות באופן גלוי, במציאות זאת שערוריה. השערוריה הזאת צריכה תיקון. עבור היווני זה מובן מאליו. מתוך כך אנחנו מבינים שיש באדם שתי צורות של השכלה. כן, זה הולך ומביא אותנו אל השורש שלה, אל הנושא שלנו. יש צורת השכלה על פי הטבע. אני בהתחלה לומד ללכת, לדבר, לבקש סוכריה, עד שבסוף אני נהיה פרס נובל למתמטיקה או לפילוסופיה, ואני משכיל. ככה אני מתקדם בעולם. זאת אפשרות אחת. אבל יש אפשרות שנייה, שהיוונים לפעמים שמעו עליה, אבל לא כל כך התייחסו אליה, והיא הערת הנשמה. זאת אומרת שהנשמה בכוחה לפעול בקרבי מעצמה. כמו למשל, אם ניקח משל חומרי, חומר רדיואקטיבי שמקרין לבד. גם אם לא עושים כלום, חתיכת אורניום פועלת. אז ייתכן גם שהנשמה תלמד אותי בינה, תשכיל אותי. ויש באמת בעולם מיסטיקאים שבזים לשכל הטבעי ואומרים, העיקר זה הערות עליונות אקסטטיות, אפשר להגיע לזה. הרב קוק מלמד אותנו באורות הקודש שיש פה שני מהלכים. בהרבה מאוד פרקים בספר אורות הקודש הרב קוק מסביר שצריכה להיות הכנה טבעית. כשהכנה הטבעית נעשית בצורה נכונה עם פתיחות לעולם העליון, אז יש גם הערה של הנשמה באדם. כך שאפשר לראות שני אנשים חכמים שלכאורה הם חכמים באותה עמידה והם פועלים באותה הצורה, ונראה שהם חושבים את אותו הדבר, ולא הוא. האחד קיבל את חוכמתו מן הטבע, השני קיבל את חוכמתו מן הנשמה. זה לא קל להבחין, בגלל שבכל אדם יש מניות, קצת מזה, קצת מזה. אבל בסופו של דבר זה לא אותו הדבר. לכן הניסיון שנעשה במהלך הדורות ליצור מה שנקרא פילוסופיה דתית, זה דבר שאין לו שום סיכוי להצליח. כן? כסיפור המפורסם, שקרה בזמנו להרמן כהן, הפילוסוף היהודי, שכאשר נתן הרצאה בברלין בפני ציבור גדול, אז הוא הסביר שהיהדות היא המימוש המוצלח ביותר של הפילוסופיה של קאנט. כלומר, משה רבנו, רבי עקיבא והרמב״ם למדו את ביקורת התבונה הטהורה, ועל פי זה כתבו את התורה, את המשנה תורה, את המשנה וכו'. כן. אז היה מישהו, הוא כתב על זה ספר, דת התבונה ממקורות היהדות. והיה שם באולם איזה יהודי ששאל שאלה, יחו בשיילה. אומר לו, הר פרופסור, בבקשה תדבר. אומר, אדוני הפרופסור, פרופסור, איפה בתוך כל מה שאתה אומר נמצא ריבונו של עולם? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל. ואז הרמן כהן פרץ בבכי. מה פירוש הדבר? השאלה הזאת העמידה אותו בדיוק על הניגוד שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אין אפשרות לעשות רדוקציה, גימוד, של החוכמה והנבואה. החוכמה מלמדת את הסתמי, הנבואה את האישיות. זה הבחנה בין מה למי. אתה לא יכול להסביר מה במי. זה לא מסתדר, או מי במה. זה לא עובד. עכשיו, איך מנהלים את העולם הזה? העולם הזה מתנהל, עד עכשיו דיברנו על האדם הפרטי, אבל האדם הפרטי הוא לא פרט. אנחנו חיים במסגרת מדינית. האדם הוא חיה פוליטית, אמר אריסטו. הוא צודק. האדם זה יצור שחי בחברה מאורגנת. ושוב, גם פה, נשאלת השאלה, מאיפה באה התבונה הפוליטית? האם התבונה הפוליטית באה מכישרון של העולם הזה, או שזה בא מהערת הנשמה? התשובה היא, בעם ישראל, שזה תלוי בשאלה אם אתה כהן, או אם אתה מלך. אם אתה כהן, מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה. מה זה איש תרומות? מי לוקח תרומה? הכהן. זאת אומרת, הכהנים הם אנשים אבריריים, אל תיתן להם את השלטון. זה לא כדאי. איש תרומות יהרסנה. אבל מלך במשפט יעמיד ארץ. אבל יש מצבים שלפעמים הכהנים תופסים את המלכות. בני חשמונאי. כהונה תפסה את השלטון. והשאלה היא למה הם עשו את זה. הם עשו את זה כי לא הייתה ברירה. כשהשלטון הסלבקי הורס לך את הכל, הורס את הקודש, אז אנשי הקודש תופסים את השלטון. זה מה שהיה. מה?
לא קיבלו אותם כל הזמן, בחזר, כי זה המוכר.
אבל זה התפשל אחר כך. שאלה היא למה, כן? אבל זה ברור שיש מצבים שהכהונה תופסת את השלטון, והשאלה היא מאיזה כוח, מאיפה הכוח של הכהן להיות מלך? הרי הכהן הוא לא עוסק בכלל בענייני המדינה. איפה זה בא לו? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר פרי צדיק, בדרוש על חנוכה, שכל הכהנים הם מזרע המלוכה. איך? מאיפה באים כל הכהנים? אהרון ו... מה? לאהרון הייתה אישה, אי אפשר להביא ילדים בלי אישה. מי זאת אשתו? אלישבע בת? בת עמינדב, אחות נחשון. מי זה נחשון בן עמינדב? נשיא שבט יהודה, הסבא של הסבא של דוד המלך. זאת אומרת שבית המלוכה הוא גם מעמיד את הכהונה דרך אנשים. כלומר כל הכהנים בעולם הם מבית המלוכה, הם מזרע המלוכה, ולכן כשצריך גם הם תופסים את השלטון. כך אומר רבי צדוק מלובלין. עכשיו בעיה אחת, מלכות לא עוברת דרך נשים, היא עוברת דרך הגברים, אז איך זה עובד? מה?
יהודים
רוצים תירוץ, אבל תמצא אותו. מה, אני צריך לעשות הכל לבד? התשובה היא פשוטה, שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אמרו חזל, אביך זה הקדוש ברוך הוא, אמך מי זאת? כנסת ישראל. כלומר יש, או אם נוגע לזה אחרת, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא תורת אמך, כנסת ישראל. ויוצא לפי זה שכאשר יש סכנה על התורה הישראלית, כלומר מה שקרה תורה שבעל פה, התורה שבאה מן האומה, אז באים חכמי התורה שבעל פה והם תופסים את השלטון. מי הם חכמי תורה שבעל פה? כי שפתי כהן ישמרו דעת, אז הכהן שהוא אחראי על התורה שבעל פה, התורה שבאה מכוח האומה, והוא מתקומם. איפה ראינו שרצו לבטל את התורה שבעל פה דווקא? מפורש. הרי מה ביקשו היוונים לעשות מהתורה? לתרגם אותה ליוונית. למה הם רצו לתרגם אותה ליוונית? כי הם כיבדו אותה מאוד. הם צריך לדעת שהיוונים כשהם פגשו את תורת משה, הייתה להם התפעלות אדירה. יש לנו הרבה עדויות שהיוונים התפעלו מתורת משה. אחד הביטויים המפורשים זה תרגום התורה ליוונית, כדי לתת לתורה מקום של כבוד על מדף מכובד בספרייה של אלכסנדריה, לצד היצירות של אפלטון ואריסטו. זה הכבוד הגדול ביותר שיכול להינתן על ידי יווני לאיזושהי מחשבה שהיא. ברור, זה להבין שמבחינתם הם ראו את התורה כחוכמה אדירה, והם אמרו בנימוס רב, תודה רבה לעם היהודי, שהציל מן האבדון ומן הנשייה את היצירה המופלאה הזאת. עכשיו, תודה רבה שהצלתם את זה, עכשיו אנחנו נעזור לכם. אנחנו נתרגם את התורה הזאת לשפה של התרבות הכללית, ואז זה לא ילך לאיבוד. כיוון שזה יעבור לשפה של התרבות הכללית, אתם יכולים להיעלם מן ההיסטוריה, כבר לא צריכים אתכם. תודה רבה, הייתם בסדר, עכשיו הערכים שלכם עברו אלינו, אתם כאומה יכולים להיעלם. וזה מה שנאמר בנוסח של על הניסים. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשכחם תורתך. זאת אומרת, אתם הולכים לפי הנוסח שהתקבל, זה נוסח רב עמרם גאון, שעבר לסידורים האשכנזיים, ולכן כתוב להשכיחם תורתך. אבל הנוסח המקורי, שהוא הנוסח של רבנו סעדיה גאון, והתקבל אצל הספרדים עד הדור האחרון, כאשר המדפיסים שלא הבינו כלום מהחיים שלהם החליטו שזו טעות דקדוקית, והנוסח היה להשכיחם מתורתך. זאת אומרת, והראיה זה ההמשך, ולהעבירם מחוקי רצונך. אתה לא יודע להעבירם על. יש כאלה שתקנו גם את זה. עכשיו, פשוט, העולם ניתן בידי המדפיסים. עכשיו, אבל בכל מקרה, להשכיחם או לשכיחם מתורתך. זאת אומרת שרוצים לקחת את התורה ולמחוק את ישראל ממנה. רצו את התורה שבכתב. והתורה שבעל פה. זה דיינו, התורה באה מכוח האומה, לא צריך. עכשיו, ולפי זה גם מובן מדוע יש שאלה גדולה מאיפה יש לנו מצווה להדליק נר חנוכה. אני רוצה להזכיר, נר חנוכה לא היה תקנה של החשמונאים. אם תסתכלו בגמרא, תראו שהחשמונאים תקנו הלל, לא תקנו נרות. לכן הגמרא שואלת, והיכן ציוונו להדליק נר חנוכה? לא שואלים את זה על ההלל. וציוונו לגמור, לקרוא את ההלל, זה הגמרא לא שואלת. זה ידוע. החשמונאים תקנו. אבל, מאיפה וציוונו להדליק נר חנוכה? אז יש מחלוקת. האם זה בלא תסור? ואז יוצא שגם הסנהדרין תקנה נר חנוכה. או שזה שאל אביך ויגדך. מה זה שאל אביך ויגדך? אבא שלך ידליק נר חנוכה, גם אתה תדליק. זאת אומרת, יש מצווה ללכת לפי מנהגי האומה. לא רק תורת הרב, אלא תורת האב. וזה היסוד של התורה שבעל פה. מכאן אגב המקור לזה שצריך לברך על מנהגים. לכן אנחנו מברכים, לפחות הספרדים והאשכנזים, על הלל בראש חודש, למרות שזה רק מנהג, לעומת התימנים והעדות המזרח שנהגו שלא לברך כדעת הרמב״ם. זה הכל תלוי בשאלה מזה פסוק לומדים. אבל כזכור, הספרדים והאשכנזים מברכים, עדות המזרח והתימנים לא מברכים. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. אם כן, הכהנים תופסים את השלטון. הכהנים תופסים את השלטון כי הם המלכות בשעה שהתורה שבעל פה בסכנה. ואיך הם מנהיגים את המלכות? מכוח מה? מכוח היותם כהנים. הכהן זה מי שאצלו יש הארת הנשמה. סתם מלך הולך לפי התבונה המדינית. הכהן לפי הארה נשמתית. וזה בעצם מה שנתן כוח לחשמונאים, לא לעשות חשבונות אסטרטגיים רגילים, ויצאו בכוח קטן מול, מול אימפריה שלמה. שזה מבחינת התבונה הפוליטית דבר ש... לא ייתכן לעשות אותו, אבל מכיוון שכהנים היו, אז הם סמכו על ההערה הזאת שלהם, ההערה הפנימית שיש להם, וההקרנה הזאת היא זו שנתנה את הכוח בסוף לנצח במלחמה ולהביס את היוונים. ברור, זה הנקודה הבסיסית. מתי בטלה הממלכה החשמונאית? הרי ממלכה החשמונאית זה לא עבד, כידוע לכם. זה כאשר נגמר הסיפור, ניצחת, עשית חנוכת המקדש, בסדר, כל הכבוד, עכשיו תפנה את הזירה הפוליטית לאלה שמבינים בזה. אם אתה תנסה לנהל את המדינה, אתה איש דת, אנשי דת הם יקחו את כל התקציבים לישיבות, אבל הם לא ידעו לנהל את המדינה. הם ינסו בכל זאת, המדינה תשחית אותם. והראיה, השמות שלהם. דור ראשון, איזה שמות מתוקים. מתתיהו, יהודה, שמעון, יונתן, יוחנן. איזה שמות, יהודה, כן? יפה, לא? דור הבא, יהודה, אריסטובלוס. יוחנן, הורקנוס. וואו, 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 וואו. טוב, אבל עדיין השם העברי הוא ראשון. אחר כך, אלכסנדר ינאי. אלכסנדרה שלום ציון. טוב, לפחות יש שם עברי שני, אבל יש. אחר כך הורקנוס, אריסטובולוס, אנטיגונוס. טוב, הלך. כן, כלומר, משהו, כלומר, ברגע שאתה נכנס לחיי הפוליטיקה, אם אתה אינך מאותו טיפוס אנושי שמבין בענייני הפוליטיקה, אז הפוליטיקה גוברת עליך. זאת תרבות יוון, כי היוונים יודעים לנהל ממלכה. בית דוד הם יודעים לטפל בזה. בית דוד לעומת הממלכה החשמונאית, הממלכה הסלבקית, הם היו יכולים לנהל את זה, אבל לא רצו. רצו, אמרו, הקודש הצליח, אנחנו בעצם נתרכז בקודש, אבל אתה לא מבין שום דבר בפוליטיקה, תעזוב את זה, תן את זה לאנשים שמבינים. עכשיו אפשר לומר באיזשהו מקום שמה שבעצם החשמונאים עשו מתוך כוונות טובות, הם רצו שהכל יבוא מתוך הקודש פנימה. הקודש המתכנס בתוכו בתערתו, והוא המקרין. מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. ובאיזשהו מקום, העמדה הזאת, עניינה, זה פרדוקסלי, אבל זאת האמת, הפרדת המדינה מן הדת. כלומר, יכולה להיות עמדה שאומרת, העיקר בעולם זה הקודש. הקודש נמצא בבית המדרש פנימה. כל העניינים האחרים זה אשליה, תעזוב את זה. זה אשליה, אשליה תאכל אותך. ולכן אין פלא שתגובת נגד לרצון להפריד את המדינה מן הדת, זאת התגובה של מי שרוצה להפריד את הדת מן המדינה. גם בימינו יש פעולה כזאת. היום צועקים, רוצים להפריד את הדת מהמדינה. אולי זה בגלל שהפרדת את המדינה מן הדת. שלא נתת את המקום של כבוד לממד המדיני, לחול בקיצור. רצית רק קודש, אז החול מתנקם. אפשר לקחת, כלומר לעשות חשבון נפש. למשל, יש, שמעתי מי שאמר שצריך שהציבור הדתי-לאומי יעשה חשבון נפש על זה שהוא עשה אולי טעות בזה שהוא רצה להיות גשר בין, בין העולם הדתי לעולם החילוני, והוא לא שם לב שהחילונות אוכלת אותו. כן? אבל צריך לעשות אולי חשבון נפש הפוך. אולי זה התחיל מזה שאתה לא רצית את החול. גם זה צריך לדון בזה. אני רק מעלה את זה כהירוהור כמובן. כן, עכשיו, בכל מקרה, הממלכה החשמונאית הלכה והידרדרה עד שנעשו צדוקים. כשנעשו צדוקים בטל הכוח של התורה שבעל פה, ומתוך כך השושלת החשמונאית נפלה, והוקמה שושלת חדשה בתוך הסנהדרין פנימה של כהן, של צאצאי דוד המלך, שוב דרך האם על ידי הלל הזקן שהיה מבית דוד דרך אמו, ושבט בנימין דרך אביו. זה בעצם מה שקרה, זה מצער. אבל בכל זאת נשאר משהו אדיר מחנוכה. הרי חנוכה זה חג שמוזכר המסמך המייסד מבחינה הלכתית של חג החנוכה, זה מגילת תענית. מגילת תענית, ספר קצר כתוב בארמית, שבו יש רשימה של ימים שאסור בהם להתענות ולהספיד. עכשיו, היו הרבה ימים כאלה במשך השנה, תעשו חשבון, תספרו, יש 32 ימים כאלה. 32 ימים שבהם אסור להתענות ולהספיד, והתלמוד אומר, בטלה מגילת תענית. כך נפסק להלכה, מסכת ראש השנה, דף י"ח עמוד ב', בטלה מגילת תענית, וכל הימים האלה מותרים בהספד ותענית. עכשיו, למה בטלה מגילת תענית? פשוט מאוד. מדובר בעיקר במאורעות מסמכים, בעיקר ניצחונות צבאיים מהתקופה החשמונאית. כיוון שחרבה המדינה החשמונאית, אז מה אתה חוגג? אין מה לחגוג, זה חרב, נגמר. שואל התלמוד, ואז מה עם חנוכה? אז שגם חנוכה יתבטל. אומר התלמוד, לא, אי אפשר. מפרסם ניסה, הנס התפרסם. מה זה הנס התפרסם? כן, הנס פח השמן. כלומר, נס פח השמן מורה על כך שיש משמעות פנימית לחג הזה גם בשעה שהמעטפת המדינית בטלה. וזה אגב מסביר את השאלה במסכת שבת, היא אותה שאלה. מסכת שבת שואלת, מהי חנוכה? מה פירוש מהי חנוכה? אתה לא יודע? אלא השאלה, למה חנוכה גם אחרי שבטלה סיבת החג? סיבת החג היא העצמאות המדינית. בטלה העצמאות המדינית, למה אתה ממשיך? זאת השאלה. התשובה היא נס פך השמן. כלומר, נס פך השמן הראה שיש משהו מעבר לאירוע המדיני שמדליק את המשך קיומו של החג גם אחר כך. ומה יש בדבר הזה? הערת הנרות של חנוכה ממשיכה גם בעולם של חושך. וזה נוגע לשאלה יותר כללית. האם שרתה שכינה בבית שני או לא? אמרו חכמים בגמרא, לא שרתה שכינה בבית שני. מה אמרו הנביאים? שרתה שכינה בבית שני. כן? אומרים את זה בהפטרה של חנוכה, לא? זכריה. רוני ושמחי בציון, כי הנני בא. ושכנתי בתוכך נאום השם. כן? זה פסוק מפורש, גם זה אפשר ללמוד מפסוקים, נכון? זה נאמר על ימי זכריה, וירני את יהושע הכהן הגדול, ראש שמע מנורת זהב וכו'. כן? גדול יהיה כבוד הבית הזה אחרון מן הראשון, אומר חגי הנביא. באותם הימים, כולם, כל הנביאים אומרים, וואלה זה יופי, עכשיו חוזרת השכינה. אז שרתה השכינה בבית שני. אבל חכמים אמרו שלא, איך אפשר לחלוק? וחכמים חולקים על פסוק. אלא פשוט, ששרתה שכינתונת. זאת אומרת, זה לא הייתה שכינה בכל מלוא מובן המילה, ברור, הנבואה בטלה, הרבה מאוד דברים, העולם הוא עולם אחר, זה כבר עולם של מושגים אחרים לגמרי, אבל קצת שכינה יש. הקצת הזה, זה מעט מן האור. זה השם גם של ההרצאה שלי, כתוב, כן? בזה שבאהבה ובאמונה. אז כתוב, כן? מעט מן האור. זאת אומרת, יש מצב שבו העולם נכנס למוד של חשיכה. יש חושך בעולם. החושך, מה עניינו של החושך שיש בעולם? שהסתלקה השכינה. זה הסתלקה השכינה, שהנוכחות האלוהית הפסיקה להיות ודאית. כן, בימי בית ראשון לא עלה על הדעת של שום אדם להיות אתאיסט. יש ויכוח בין עבודה זרה לעבודת השם, אבל להיות אתאיסט זה לא. ופתאום בימי בית שני, יחד עם הפילוסופיה והדתות, יש גם מעלת האפשרות שאולי אין אלוהים. אולי אפילו שאפשר להרוג את אלוהים, כאן נולדה הנצרות. כן? זאת אומרת שפתאום יש חשיכה גדולה בעולם, אבל יש שארית של הערה. השארית הזאת של הערה בא לידי ביטוי באשרת השכינה בבית השני, בא לידי ביטוי בכך שלא היה קווה הנר המערבי של המנורה במקדש. כלומר, נס חנוכה, נס פך השמן, היה מתרחש כל יום. עד סוף ימי שמעון הצדיק. איך אומר התלמוד? שמראשית בית שני, עד סוף ימי שמעון הצדיק, וזה הרבה מאוד זמן, היה נר מערבי, היה דולק 24 שעות ביממה כל הזמן. היה נס. אז הייתה השראת שכינה. המנורה היא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. אחרי ימי שמעון הצדיק, הפסיק. מה קרה בימי שמעון הצדיק? מי הגיע לארץ? אלכסנדר. הוא מקלקל את הכל. אבל אומרים התוספות, מביאים ראייה מהגמרא, שמדי פעם הנס היה חוזר. זאת אומרת, זה נס מרצד. זה לא בדיוק, זה נס, אבל לא בדיוק נס. קצת, לפעמים קורה. ואחר כך, לקראת סוף ימי בית שני, ממלכת בית חשמונאי, מלווה באיזה נס כזה, יש נר שדולק 8 ימים. אז יש מעט מן האור. בשביל מה כל זה? אומר הרב קוק, זה מתנה של חיזוק, זה זריקת מרץ לקראת הגלות. ולכן ההלכה היא מאוד מעניינת ביחס לנר חנוכה. הרי במה עוסקת הסוגיה במסכת שבת? לגבי השמנים והפתילות. שמנים ופתילות שפסולים לנר שבת קשרים לנר חנוכה. למה הם פסולים לשבת? כי הם לא דולקים טוב. יש סיכוי שהנר יכבה. יש כל מיני פתילות שהאש לא נאחזת בהם יפה. אז זאת אומרת, לשבת, חס וחלילה, אנחנו לא נשתמש בנר שעשוי לכבות. אבל לגבי חנוכה, אתה משתמש בנר שעשוי לכבות. כי אתה מבין שאתה לקראת הסוף. כמה זמן זה דלק? דולק? חצי שעה. מספיק. לא צריך יותר. איפה אתה שם את זה? בחוץ. זאת אומרת, אתה אפילו לא מאיר בתוך הבית. אתה מאיר החוצה. ובזה שאתה מדליק את זה, תחילת הלילה. איפה מצאנו מצוות בתחילת הלילה? מצאנו מצוות בבוקר, או כשהתחיל היום, כבר אחרי השקיעה. אבל להדליק, זה הזמן הפחות מתאים כדי לעשות מצווה. זה הזמן של, של, של הדינים, של, של כיתורגים. זה, בדיוק אז אתה מדליק. כלומר, אתה רוצה להראות, אנחנו נכנסים עכשיו לעולם של ג'ורה, אבל שם, בתוך הג'ורה, אתה מדליק את הנר הזה, והוא מלווה אותנו לאורך הגלות. זה המעט מן האור הזה, שמציין את היכולת שלנו לעמוד במצבי קטנות שבקטנות, של יהדות מתכנסת בתוך עצמה, בתוך בית הכנסת ובית המדרש, והשולחן היהודי והמקווה, והאטליז הקשר, ומועדון הקהילה. שם זה נמצא. זה נר קטן. הנר הזה, הוא אחר כך הוא מלך ומתלבא. הוא מתלבא, הופך להיות מדינת ישראל. אבל זה בעצם המעט מן האור, אבל הוא דוחה הרבה מן החושך, אבל זה לוקח זמן. יחד עם זה, אנחנו אומרים, על הניסים, דברים משונים מאוד. שרבת את ריבם, בנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים יד חלשים, כולי וכולי. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה כיום הזה. כי אנחנו מציינים בעצם שני תהליכים שעשה האור הקטן הזה. שוב אני חוזר, זה שארית הערת האור של הנשמה שבא מן הכהונה, שבא מנשמת חיים שמתמודד עם הנחש. ותבינים, כל הדברים שדיברנו עד עכשיו הם עניין אחד. כן? המאבק בין הטבע לבין הנשמה. הנר הזה הצליח לגרום לדבר ייחודי, והוא שם גדול וקדוש בעולמך. מה זה? צריך לומר, זה קצת לא נעים, אבל זאת האמת, שאחת ההצלחות של החשמונאים זה הנצרות והאסלאם. כלומר, עד אז לא הייתה שום חשיבות בעולם ליהדות. כלומר, ידעו שבאחד מהשבטים הנידחים בהרים שוליים באימפריה, יש קבוצת אנשים קצת משוגעים שחושבים שיש רק אל אחד, ושלא צריך לעבוד עבודה זרה, וטוב, יש להם מנהגים משונים. אנטיוכוס טיפש, נלחם בהם, בשביל מה? תעזוב אותם שמה במודיעין, שיעשו מה שהם רוצים, וזהו. מה אתה הולך שמה עם מזבח וחזיר? תן להם. אבל מה? טוב, אנטיוכוס עשה את הטעות שלו, מגיע לשם, פתאום כל האימפריה הסלבקית רועדת, ומתחילה התמוטטותה ונפילתה בידי רומא. כל זה בגלל הממלכה החשמונאית. הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה, שהיהודים והרומאים קרתו ברית נגד היוונים. זה אגב מובא גם בספר המכבים, שיהודה קרת ברית עם רומא. כן, ככה זה, בסוף ספר המכבים ככה כתוב. והתוצאה של זה היא שחוכמת המסכן, חוכמת המסכן בזויה, אבל מי שלא מסכן, אז כן שומעים לחוכמתו. ואז פתאום היהדות התחילה לעניין את העולם ההליניסטי. העולם ההליניסטי התעניין כל כך, וזה היה בתקופה של הידרדרות של הפילוסופיה, שהיהדות התחילה להתפשט בכל העולם. בהתחלה באימפריה היוונית, באימפריות היווניות, תלמיים וסלבקים, אחר כך אצל הרומאים, וההשפעה היהודית ברומא הייתה כל כך חזקה, שהייתה אפשרות באיזשהו שלב שהיהדות תהפוך להיות הדת הרשמית של האימפריה הרומית. זה לא קרה, אבל זה היווה את התשתית להתפשטות הנצרות באימפריה הרומית. עד שבסוף זה הפך להיות הדת הרשמית של רומא, ומאחר כך של רוב העולם. כל זה מתחיל, הרלוונטיות של האמונה המונותאיסטית, זה מתחיל ממרד החשמונאים. זה מתחיל מאותו אירוע קטן במודיעין, עם מתתיהו, משם עשית לך שם גדול וקדוש בעולמך. כמובן, גם לעמך ישראל הקמת מדינה, עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה.
אבל מה עם כל היהודים אשר התייעדו, כל היהודים?
כן, נו אז מה? כן, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד מרדכי עליהם, עד מתי? עד שמרדכי כבר לא היה משנה למלך. הגמרא אומרת שאחר כך חזרו להיות... להיות גויים, עזבו את הכל, אוקיי? כלומר, לשעה. לשעה היה משהו, את ההשפעה. אבל זה מראה שיש יחס בין השלטון הפוליטי לבין ההשפעה האוניברסלית. אם אתה בעל שלטון, יש לך השפעה. זאת עובדה. אגב, זה מחייב אותנו. היום אנחנו בעלי שלטון, זה מחייב אותנו להיות בעלי ההשפעה האוניברסלית. אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו בוגדים בתפקיד שלנו. כלומר, זה פתאום הגויים התחילו להיות חלק מהנוף שלנו. לכן, במקום להיות דתי-לאומי, אפשר להיות דלאי. למה? כן? זאת אומרת, דתי, לאומי, אוניברסלי, יקומי, דלאי. כן? אבל זה עבודה מיוחדת שאנחנו לומדים אותה מחנוכה. חנוכה היא ראשית ההתפשטות של שם גדול וקדוש בעולמך. אלא הבעיה, שכיוון שבטלה המדינה החשמונאית, זה קיבל צורה קריקטורית של הנצרות והאסלאם, וזה נורא חבל. התלמוד מספר שרבה ברבר חנה, תמידי, רבה ברבר חנה יש לו אגדות, הארי פוטר פרייר ליד זה. כן, הרב בר חנה רואה במדבר שני אווזים. אווזים שמנים, כל כך שמנים שהם נוטפים שומן, ויוצא נחל של דבש ושומן מתחתם. מרוב שומן, שני אווזים, מה זה חבל על הזמן. ואז רב בר חנה אומר, אנחנו ביחד בעולם הבא, תגידו. כן, יכולת ל... לנה חולקה בעלמא דעתה, והאם אנחנו נאכל ביחד בסעודה של עתיד לבוא. ככה הוא שואל את שני האווזים. ואז יש אחד שמרים את הכנף, והשני שמרים את הרגל, ואז רבה בבר חנה מספר את זה לחכמים, והם אומרים לו, עתידים ישראל ליתן עליהם את הדין. עד כאן הסיפור. מפרש רבנו בחיה, בספר דברים, פירושו לספר דברים, ש... שני האווזים האלה שהוא ראה, זה הנצרות והאסלאם. ועתידים ישראל ייתן עליהם את הדין על זה שהם עשו את העבודה במקומנו. הם היו צריכים, אנחנו היינו צריכים לקחת את התפקיד הזה, נתנו לאחרים לעשות, והם עשו את זה גרוע. חבל. שני אבזים שמנים, אתה עושים אבזים שמנים. אבל זה בעצם אומר שיש תפקיד לעם ישראל. זה התחיל, המחויבות הזאת לתיקון העולם כולו, באופן מעשי, זה מתחיל מהתקופה החשמונאית ואילך. עד כאן ברור?
כן.
בסדר, מצוין. עכשיו, אני רוצה קצת להבין. אנחנו צריכים ללמוד מטעויות. אז למדנו, טעות ראשונה של החשמונאים, זה לתת את השלטון בידי אנשי הדת. אנחנו למדנו את הלקח, יודעים, לא עושים את זה. יש טעות הפוכה. שהטעות ההפוכה היא של עוזיהו מלך יהודה, ושל דוד בן גוריון כאחד. כן? שניהם היו בעלי מלכות שרצו לתפוס את הכהונה. עוזיהו ממש, כן? עוזיהו המלך, והוא נכנס לפני ולפנים כדי להקטיר כתורת, מה הוא חושב את עצמו. כן? ניסה להיות כהן גדול, הצטרע. דוד בן גוריון גם כן רצה לשלוט. כן? הקים את המועצות הדתיות, אני פה הבוס, אני שולט. רצה לשעבד את הדת למדינה, והטעות הזאת כמובן לא יכולה להצליח, אבל יש טעות שלישית, שלא תמיד שמים לב אליה. וזאת הטעות של הסנהדרין. כן? כלומר, אם יש טעות של כהנים, יש טעות של מלאכים, יש גם טעות של סנהדרין. מה עשו הסנהדרין בימי בית חשמונאי? אנחנו מכירים את הסיפור, יפה, יהודה המכבי הולך וכובש את ירושלים, מטהר את המקדש, עושה את נרות חנוכה, כלומר, נרות, הלל, חנוכה, קובע את חג החנוכה. לפי ספר המכבים ב', הוא אפילו הביאו שם ארבעת המינים לתוך המקדש, כמו בסוכות. משהו אדיר. שנתיים לאחר מכן, מגיע דמטריוס, הבן של אנטיוכוס, כובש את ירושלים. כובש. יהודה בורח. עכשיו, מה קורה שם? הסנהדרין מנהלים שיחות עם ראשי השלטון הסלבקי, ואומרים, בסדר, בסדר, אנחנו עכשיו בואו נעשה שולם שולם, והיוונים אומרים, לא חוזרים על טעויות, יש לכם חופש דת. אתם יכולים לנהל את המקדש שלכם איך שאתם רוצים. אנחנו רק רוצים לשלוט. ויהודה מכבי בורח לו. ופתאום יש גזרות חדשות. גזרות שמתחילות מזה יהודי אידיוט בשם אלקימוס, שהופך להיות כהן גדול, שמשתף פעולה עם היוונים ועם המתייוונים. בקיצור, חוזרות הרדיפות על היהודים, הסנהדרין וכל החבר'ה, ראשי העם, שמה הולכים, שולחים שליח ליהודה, אולי אתה מוכן לבוא לעזור קצת, בסדר, אני בא, חוזר לשלטון. כלומר, לא הוא עצמו, כי הוא מת בקרב, אבל אחר כך האח שלו תופס את השלטון, יונתן ואחרי זה שמעון. זאת אומרת שהיה איזשהו פיתוי, באיזשהו שלב, לוותר על העצמאות המדינית, בתנאי שיש עצמאות דתית. עכשיו, מה הם חשבו להם, הדתיים האלה? מה הם חשבו שיקרה? הם לא חשבו שהם יפעילו את חוקי התורה על כל המדינה. אלא איפה שיש יהודים, שם יהיו חוקי התורה. איפה שיש יוונים, יהיו המנהגים היווניים. זאת אומרת, הם רצו לעשות מדינת כל מגזריה. והפיתוי הזה חוזר על עצמו גם בימינו. איזה מין מחשבה כזאת, שמאחר ואי אפשר להגיע להכרעה בוויכוח האידיאולוגי בתוך החברה, אז צריך לתת לכל אחד את הפינה שלו. לחרדים ניתן, לשמאלנים ניתן, למתנחלים, לערבים, כל אחד יהיה לו הפינה שלו. אנחנו נבטל את הזהות הכללית של המדינה, ואנחנו בעצם נהיה פרגמטיים ונחיה אחד לצד השני. עכשיו, הסיפור בספר המכבי מספר לנו שכנראה סיפור כזה לא עובד, אבל הוא גובה מחיר כבד, ועדיף שלא נגיע למחיר הזה. כן, רק הערה קטנה, שאם כן, סכנות כאלה חוזרות גם בימינו. יש גם בימינו ניסיונות מאוד מאוד מתוחכמים לחסל את הזהות הישראלית, אבל זה דווקא בא מצד אומות העולם. מצד אומות העולם מצאנו שיש סתם ברברים ששונאים אותנו, זורקים בקבוקי תבערה ודורסים והורגים ופה ושם. זה אנחנו מכירים. אבל יש גם מזימה הרבה יותר עמוקה, והיא האהבה. אנחנו היום מחובקים באהבה עצומה על ידי הנוצרים. אתה צריך להבין מה מסתתר מאחורי האהבה העצומה המורעפת עלינו, ולא תמיד מרגישים במה שמתרחש מאחורי זה, כולל הנוצרים עצמם. הם לא בדיוק מבינים, לא תמיד הם יודעים מה מניע אותם. אבל בסופו של דבר, קצת מכירים קצת האידיאולוגיה האיוונגליסטית ועוד כמה זרמים כאלה, שאומרים, אנחנו, אתכם היהודים, אנחנו אוהבים. אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו רוצים להזרים לכם תקציבים בלתי מוגבלים, כדי שתשלטו על כל ארץ ישראל, תקיימו תורה ומצוות. נו, מה יותר טוב מזה? אבל האמת, האמת, אנחנו לא אוהבים אתכם. אנחנו אוהבים את ישו. אבל אתם העם שלו, והוא צריך לחזור, צריך לסדר לו חברה נוחה כדי שהוא יוכל להופיע. וכדאי לכם מאוד, כאשר הוא יגיע, לקבל אותו. כי אם לא תקבלו אותו, תמותו כולכם. הם אומרים את זה אגב. כשמגרדים מאחורי השטח המבריק של דבריהם, אם קצת מגרדים, זה מה שהם אומרים בפירוש. אנחנו אוהבים לאטום את האוזניים ולא לשים לב שזה מה שהם אומרים. אבל איך קוראים לעמדה נפשית כזאת? קוראים לזה שנאת ישראל. כלומר, העולם שונא את מה שאנחנו מייצגים. אז כיוון שאנחנו חזקים, אז צריך למצוא איזושהי תחבולה תיאולוגית כדי להכליל באהבה רבה ולחנוק מרוב שומן של אבז את העם היהודי הזה, כדי שמרוב שומן הנר יכבה. והתשובה היחידה שיכולה להיות מול פרץ כזה של אהבה, אהבה מסוכנת מאוד בסופו של דבר, זה שהנר ידלוק שוב. זאת אומרת שתחזור הנבואה. על ידי השבת התרבות הנבואית, יתברר לעין כל שישראל הם ישראל, ולא זולת. כמו שאומר הרב קוק באורות הקודש, בסדר, באורות, בסוף המלחמה, כשהעולם מתוקן, אין אפשרות, אולי נראה את זה בפנים, יש אורות. הוא אומר, בגדולת העולם, בהופעת הזיב של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושיפת יקרת קודשה. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד שיסודו העליון אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. מרידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון וכו' וכו'. זאת אומרת שדווקא בגלל הפסקת התרבות הנבואית, יש אפשרות לעומדים מבחוץ, לכל זונים, כמו שהרב קורא להם, לנסות לבצר איזושהי מכונה אמונית שהיא תעמוד מחוץ לכבודה של האומה. ולכן, לא צריך לבוא במלחמות נגד הניסיונות האלה לבטל את אור ישראל. אנחנו צריכים לחזור להיות מה שאנחנו, להיות עצמנו. להאיר את המעט מן האור. המעט מן האור הזה יגרש הרבה מאוד מן החושך. כך שיוצא שכל המאבק של החשמונאים ביוונים זה לא מאבק שנגמר. ולכן לא בטל חג החנוכה, בגלל שהמאבק נמשך עד עצם היום הזה. תודה רבה לכם.